ברשות הנשיא, משפחה יקרה, אולי אני לא אספיק להגיד את השיעור, אבל אני רוצה כאן להגיד שרפאל, זה באמת מרשים, הסיפורים האלה והדמות הזאת היא באמת מיוחדת במינה, אי אפשר לומר שלא. אבל אני חייב לומר שאצל רפאל היה תהליך, זאת אומרת, זה לא מאדם שנולד, המידות הטובות, אין ספק, היו קיימות. אבל ניצול הזמן והחיבור לתורה לקח דרך, כי באמת רפאל חיפש את האמת, חיפש ללמוד באופן אמיתי. ואני יכול לומר רק צימוק אחד קטן בהקשר הזה, שהיה את פרק הזמן של הלימוד בבית מדרש, והסיכום היה בינינו, אתה מגיע כשאתה רוצה. כשאתה רוצה, אתה מגיע ללמוד. תיזהר לא להגיע דקה לפני שאתה רוצה. זה היה הסיכום. לקח זמן, ואני רק רוצה לומר את התהליך האחרון, רפאל השתחרר, ולנו יש שיעור לבוגרים. זאת אומרת, לאלה שסיימו פה ללמוד בבית מדרש, רוצים ללמוד ביום. זאת אומרת, זה לא שיעור כזה, אתה יודע, נחמדי כזה. כתוב פה, כתוב שם. עומדים. זה היה ביום שלישי בערב, ורפאל הקפיד להגיע לשיעור הזה בצורה מדהימה. זאת אומרת, הוא הגיע למצב של אהבת תורה באופן שמרשים מאוד, זאת אומרת, לא בטוח שרוב הבוגרים מגיעים לאותה יכולת, חלק גם בעיה טכנית, אבל להגיע ביום שלישי עם האופניים, עם המדים, אתה רואה שהבן אדם כאילו בא מטרחת הדרך, ובא לשקוע בתורה, זה היה דבר, ומשתתף, ומבריק. החסר הוא גדול. מה ממלא את החסר? שאנחנו לומדים ממנו, וממשיכים אותו, ויודעים שהנצח הוא לא נגמר בבשר, ובדם. יש פה נצח. יש פה משהו, יש פה נשמה שמהירה, הקודש של הנשמה, החיות של הנשמה, אבל זה מאוד הרשים אותי, הוא היה מגיע, אני חייב לומר, כדי שלא תחשבו שנפל פה איזה צדיק מהשמיים, כן? הוא היה מגיע ב-11, אני אומר לו, מה קורה? אמרת לי לא לבוא דקה לפני שאני רוצה, עכשיו אני רוצה. אמרת, זה בסדר גמור. והיה בינינו אהבה וחיבה מאוד מאוד גדולה. ואתה רואה שהבן אדם עבד על עצמו, לאט לאט, כמובן כל המידות האחרות היו קיימות, כן? אני מדבר על בנקודה הזאת של הלימוד. זה היה מדהים, באמת היה מדהים. ואני אומר את זה לכל העתודאים, לכל מי ששומע. הקדוש ברוך הוא רוצה את הדרך, ועל זה אני נותן את השיעור עכשיו. טוב, אז ראש השנה לאילן, מיד ששמעתי, זה היה ט"ז בשבט, אמרתי, ט"ו בשבט. אומרת המשנה, ארבעה ראשי שנים הם. באחד בתשרי ראש השנה לשנים, לשמיטים וליובלות. את ראש השנה של אחד בתשרי אנחנו מכירים. לנטייה גם כן, וגם לירקות. למה חוגגים לירקות יום הולדת? לא חוגגים להם יום הולדת, אלא יש הלכה שאסור לאסר ירקות של שנה אחת על ירקות של שנה שנייה. מה קובע, מהו התאריך הקובע, מה שייך לשנה הזו ומה שייך לשנה הבאה? א' בתשרי. אלא שבירק יש עוד דבר שצריך לקבוע, זאת אומרת, יש את התאריך, ויש את הפרמטר הקובע. הפרמטר הקובע בירקות זה לכיתה. אם לקטו את הירקות בתשע"ט, זה שנה רביעית לשמיטה. אם לקטו את הירקות בתשפ"א, זה שנה חמישית לשמיטה, נכון? השנה זה שנה חמישית? שנה חמישית לשמיטה. אם כן בירקות, התאריך הקובע זה א' בתשרי, הסיבה הקובעת, כלומר, נתאר את זה ככה, זה הלכיתה. מה זה? גם אתרוגים. וכן, יש אומרים כל פירות הדר. באחד בשבט, ראש השנה לאילן, כדברי בית שמאי, בית הלל אומרים, וחמישה עשר בו. אז עכשיו השאלה, הרישה של המשנה אמרה, באחד בתשרי, ראש השנה לנטייה. אז מה זה באחד בשבט, לאילן, כדברי בית שמאי, בית הלל אומרים, וחמישה עשר? מה ההבדל בין ט"ו בשבט, שזה ראש השנה לאילן, לבין א' בתשרי, שזה ראש השנה לנטייה? מה ההבדל בין זה לזה? אם נ... כן?
אורלה.
אורלה. אז בואו נתחיל עם אורלה. אורלה מה זה? נטיעה או אורלה זה אילן? ומה זה אילן? מסרות, נכון? באופן פשוט, כדי לקבוע את שנות האורלה של הנטיעה, נוטעים אותה, אז אנחנו קובעים אותה לפי א' בתשרי. ב-א' בתשרי מסתיימת שנה, עובר עוד א' בתשרי עוד שנה. לעומת זאת, לאילן זה לעניין מעשרות, אז זה לא לאילן, זה לפירות האילן. כלומר, אם נרצה לדעת בפירות האילן לאן הם שייכים, מה קובע אצלם את השייכות, ט"ו בשבט. מה שלפני ט"ו בשבט שייך לשנה הקודמת, מה שאחרי ט"ו בשבט שייך לשנה הבאה, וזה דבר מעניין. כלומר, לא לתבואה יש תאריך נפרד, לא לירקות יש תאריך נפרד, כולם התאריך שלהם זה א' בתשרי. פירות האילן זכו לתאריך נפרד, יש להם יום קובע אחר, ט"ו בשבט. אז תכף נעמוד על הנקודה הזו. אבל אנחנו יודעים שגם לעניין אורלה ט"ו בשבט קובע. איך? קודם כל, מה זה אורלה? התורה אומרת, וכי תבוא אל הארץ ונטעתם כל עץ מאכל והרתם אורלתו את פריו שלוש שנים ויהיה לכם מרעילים, בשנה הרביעית יהיה כל פריו קודש הילולים להשם. אז אנחנו יודעים שלוש שנים זה אורלה, יש איסור אכילה, לא רק איסור אכילה, איסור הנאה מאורלה. שנה רביעית זה נקרא נטע רווי, יהיה כל פריו קודש הילולים להשם, מביאים את זה לירושלים, אוכלים את זה בקדושה. בשנה החמישית תאכלי את פריו. עכשיו, איך מחשבים את שנות אורלה? אז אומרת הגמרא, תנו רבנן, אחד הנוטע ואחד המבריך ואחד המרכיב, ערב שביעית, 30 יום לפני ראש השנה, עלתה לו שנה. אז רואים ששנת אורלה יכולה להיות לאו דווקא שנה אחת שלמה. אם אדם נטע 30 יום לפני ראש השנה, 30 יום בשנה, חשובים כשנה. זה גם לעניין מלכים נאמר באותה גמרא. אז גם לעניין שנות העץ, 30 יום נחשבים כשנה. עכשיו, על גבי ה-30 יום הללו, הגמרא אומרת שצריך להוסיף גם את ימי הקליטה של העץ. כלומר, ממתי אני מחשב את ה-30 יום, או את השנה, את שנות העץ? מהרגע שהעץ נקלט בתוך האדמה. כמה זמן קליטת העץ? אז הגמרא אומרת, כן? אמר רב נחמן, זה מחלוקת תנאים, רבי יוסי ורב שמעון אומרים שתי שבתות, ואז מסכם רב נחמן, אמר רב נחמן, אמר רבא ברבוע, לדברי הוא אומר 30, מי שאומר שלעץ לוקח 30 יום להיקלט, אז כדי להחשיב איזה שנה צריך 30 יום לקליטה, ועוד 30 יום בשביל שזה ייחשב כשנה. לדברי האומר שלושה ימים של קליטה, צריך 30. לדברי האומר שתי שבתות, צריך 2 שבתות ו-30 יום. אם כן, כדי שלעץ תחשב שנה, הוא צריך לעבור 14 יום באדמה שהוא נקלט באדמה, כך פוסק השולחן ערוך, להלכה כרב יוסי ורב שמעון, ועוד 30 יום. ש-30 יום בשנה חשובים מה? כשנה, נוכחות זמן כזו קבועה בתוך שנה, אז מחשיבה את זה כאילו זה היה שנה, בעצם 44 יום לפני ראש השנה, אז יכול להיחשב לעץ הזה שנה שלמה. תסתכלו רגע בטבלה, אם אדם נטע עץ בתשע"ט, כן? בט"ו באב, תשע"ט, עוברים 14 יום של אב של קליטת העץ, ועוד את ימי אלול, זה חודש וחצי, בראש השנה תשפ"ה, מסתיימת שנת אורלה אחת. בוא נספור, אם שנת אורלה הראשונה מסתיימת בתשפ"א, שנת אורלה שנייה מסתיימת בראש השנה תשפ"א, שנת אורלה שלישית מסתיימת בראש השנה בתשפ"ב. כלומר, כבר בתשפ"ב, בראש השנה, אמורה השנה השלישית להסתיים. 44 יום של השנה של תשע"ט, שנה שלמה של תשפ"א, שנה שנייה של תשפ"א, הסתיימו 3 שנים. כבר בראש השנה של תשפ"ב הסתיימו 3 שנות אורלה. אומרת הגמרא, לא ככה. מנטיעה מחכים עד ט"ו בשבט שתשפ"ב, זה מסומן לכם בטבלה, רק בט"ו בשבט תשפ"ב אז מסתיימים שלוש שנות עורלה. מה קרה? כן. האמת שזה תוספתא שלפני הדיבור המתחיל של רש"י ציטטתי את הסיפה שלה. כן? זה מופיע גם קודם בגמרא. פירות נטיעה זו אסורין עד 15 בשבט. אם לעורלה עורלה ואם לרווי רווי. כלומר מחדש את התוספתא, תדע לך, הוספת 44 יום קודם, זה עברה שנה, עברו עוד שנתיים, אבל אתה לא בראש השנה שתפשין, פי בית, כבר יכול להגיד שהפירות האלה הופקעו מידי עורלה. אתה צריך לחכות עד אמצע, עד ט"ו בשבט, תפשין פי בית. מה קרה? מה אתם אומרים מה קרה? אמרת לנטיעה, נכון? באחד בתשרי, ראש השנה, לשנים, לשמיטים, לבבות, לנטייה, נכון? יוסף חיים, מה אמרת? לנטייה, ראש השנה. איך פתאום מחכים עד ט"ו בשבט? אומר רש"י, ואף על פי שאמרנו, עלתה לו שנה עם חנתו בפירות לאחר ראש השנה, ששנה רביעית מיד, עדיין אסורין אין עולמית משום עורלה. כן, זה נפקא מינה מאוד גדולה. הפירות בראש השנה, תשפ"ב, אסורים בענה, אחרי ראש השנה, עד ט"ו בשבט, אסורים בענה לעולם. מלך בנטע רווית אומר, אפשר לאכול אותם. אבל בעורלה הם אסורים. שאף על פי שראש השנה תשרה לנטיעה, 15 בשבט ראש השנה לאילן. הנטיעה הזאת הפכה מנטיעה למה? לאילן. וזו כבר נעשית אילן. לפיכך, למה היא נעשתה אילן? איך היא נעשתה אילן? למה אתה לא אומר מהשנה הראשונה זה כבר אילן? כאילו, איך הנטייה הזאת שינתה מעמד? מאילן שסופרים לו בראש השנה, הפכה הנטייה, מנטייה שסופרים לה לראש השנה את א' בתשרי, הנטייה הזאת הפכה להיות אילן. הביאה פירות, היא כבר אילן. לפיכך, אין שנתה מתחדשת לצאת מידי עורלה, עד 15 בשבט. אבל משם ולהלן, אם יחנתו בפירות, דין רווי עליהם לאכול בירושלים, וב-15 לשנה הבאה יצאו מידי רווי פירות החנותים בהם מכאן ואילך, לכך הועילו לה 30 שלפני ראש השנה, שממהרת תרה מ-15 בשבט ועד ראש השנה. רש"י פה עושה חשבון. שימו לב, בעצם מתי יהיה לנו שלוש שנות עורלה שלמות? אם אדם נטע בט"ו באב תשע"ט, אז גם אם אני אגיד שאני מחשיב עד תשפ"ב, כמה שנים יש לנו פה? כמה יש לכם בתרשים? שלוש שלמות? יש 44 יום בתשע"ט, נכון? יש את תשפ, יש את תשפ א', ומתשפ"ב כמה יש לנו? שנתיים וחצי יש. אם אדם ייטה עץ, נגיד בראש חודש אלול תשע"ט, אז מתי הוא יצא מידי עורלה? זאת אומרת, הוא נטע את העץ קרוב מאוד לראש השנה, מתי הוא יצא מידי עורלה? רק בתשפ"ג. מתי בתשפ"ג? מחלוקת ראשונים, השולחן ערוך מביא שתי דעות, בוא נגיד ט"ו בשבט תשפ"ג. יוצא כמה שנות עורלה יש לו לאדם הזה שאיתה את העץ בראש חודש אלול תשע"ט? 3.5. אז יוצא או פחות מ3 או יותר מ3. מתי היו 3 שנות עורלה שלמות? איך? אם הוא איתה בט"ו בשבט. בדיוק. אז אני אסיים פה, לא רוצה לקחת זמן של זה. היה לי פה משהו עוד קטן לומר. אז לפחות את ההלכה הזאת, חבל. אני אגיד רק את השאלה, ואתם תחשבו על התשובה. הגמרא שואלת, מה קרה בט"ו בשבט? מה יש בט"ו בשבט? א' תשרי, שנה מתחדשת. מה יש בט"ו בשבט? אומרת הגמרא, הועיל ויצאו רוב גשמי שנה. רוב הגשמים של השנה יצאו. נו? עדיין מה? רש"י כותב, כבר עבר רוב ימות הגשמים שהוא זמן רביעה, כן, ברוך השם, השנה הייתה מבורכת, ועלה השרף באילנות, ונמצאו הפירות חונטין מעטה. זה בעמוד הבא. אז מי שמדייק טוב בדברי רש"י, יש משהו מוזר. חונט עץ אחרי ט"ו בשבט. מאיזה גשמים העץ הזה חונט? הכנתה של הגשמים האלה, מאיזה גשמים? של נגיד השנה. בתפשין פי, בתזיין בשבט, חונט עץ. כן? אופס, יוצא לבלום. יש הרבה לדבר על הכנתה. מאיזה גשמים זה? מהגשמים שלפני מה? ט"ו בשבט. אז רגע, אז העץ הזה שייך למה? לתפשין פי? הוא שייך לשנה הקודמת? לתפשין ע"ט? או לשנה הבאה? אתה אומר שהעץ שצומח, הכנתה של העץ אחרי ט"ו בשבט מחשיבה אותו כמו השנה הבאה. אבל אתה אומר שהכנתה הזאת היא בזכות הגשמים של השנה הקודמת. אז בדבר הזה רציתי לחדש משהו, תראו תוספות, תראו רש"י, תראו תורי אבן. אני רק רוצה להגיד משפט אחד, לפי שיטת התוספות, וזה מתחבר לרפאים. אומר התוספות, וככה מביא אותו תורי אבן, תדע לך, בכל העצים, בכל הצמחים, הלקיטה קובעת, כן? הבאת שליש בתבואה קובעת, בעץ אפילו לא הכנתה קובעת. אתה יודע מה קובע בעץ? אני אסביר מה זה הכנתה אחת. אתה יודע מה קובע בעץ? מאיזה גשמים הוא ינק. עץ שחנת אחרי ט"ו בשבט, אומר התוספות, הוא עץ שינק מהגשמים של תש"פ. עץ שחנת לפני ט"ו בשבט, הוא ינק מהגשמים של תשע"ט. אז בעצם, לפי התוספות יוצא, וככה גם מדייק תורי אבן, בכלל אין שום דבר בט"ו בשבט. זה לא תאריך ט"ו בשבט. התאריך הוא א' בתשרי. אבל היות ובעצים אני לא מחפש מתי לוקטים, מתי רואים, אלא אני מחפש מאיפה הוא ינק, איך אני יודע מאיזה גשמים הוא ינק. אני, הקובע בעצם זה מאיזה גשמים הוא ינק. מאיזה גשמים הוא ינק? תבדוק לפי הכנתה. זה רק גילוי מילתא. בעצם מה שקובע זה הגשמים שמהם ינק העץ. זה שיטת תוספות. רש"י, אני חושב, חולק על הדבר הזה, וגם פה אפשר לומר משהו. אני רק רוצה להגיד משהו. הסיפורים מרשימים. מאיזה גשמים הוא ינק? מאיזה בית? רואים את האבא, רואים את המשפחה. מאיזה האדם עץ השדה? אנחנו לא חוגגים תוצאות. נכון? היו לנו חלומות, דיברנו על זה גם, על שידוך גם. הרב, אתה תעמוד בחופה שלי. כן? אנחנו לא חוגגים תוצאות. אנחנו לא חוגגים את הפירות ואת אנחנו חוגגים את התהליך, את היניקה. השרף, המלאך עולה באילן. כמו שאנחנו לא רואים את השרף שבעצים, הרבה פעמים אנחנו לא רואים את המלאכים שבבני האדם. ואנחנו מאחלים בעזרת השם תחיית המתים, נעמוד בחופה, לא יודע איך זה ייראה ומה ייראה, אבל אנחנו לא חוגגים את התוצאות, אלא כמו שאני אומר, את התהליך, את היניקה, את המקום הנסתר, ובעזרת השם שתהיה נחמה להורים, למשפחה, לכולם. הייתה כבר שמחה השנה, שירבו שמחות הלאה. חבל הרב גמרון.